הכותרת של השיחה היום זה לסובב את הקנו במורד הזרם. ואני רוצה לפתוח עם שאלה שככה כבר התייחסנו אליה כאן, שמהדהדת, נדמה לי פה כבר כמה ימים. מה זה להיות בן אדם? מה זה אומר להיות יצור אנוש במלואו? אני בכוונה עושה כאן איזשהו פוז בשביל לאפשר לכם לתת רגע את הדעת על השאלה הזאת. מה זה אומר עבורכם, עבור כל אחד ואחת, להיות בת אדם? יש במסורת משל על שישה אנשים עיוורים שמכניסים אותם לחדר שיש בו פיל, ועיוורים מלידה שמעולם לא ראו בחיים שלהם פיל, ומבקשים מהם לתאר מה זה פיל. אז אחד ממשש את הרגל ואומר, פיל זה כמו עמוד, כמו עמודי בית מקדש. ואחר ממשש את החדק ואומר, פיל זה כמו צינור השקיה גדול. ואחד ממשש את הזנב ואומר, ככה כל אחד מקבל חלק מהתמונה השלמה. וכאן בריטריט, בתרגול שלנו, אנחנו בעצם עושים משהו קצת דומה, בזה שאנחנו מאוד מאוד מתקרבים אל החוויה שלנו, כמו שמים עליה זכוכית מגדלת, ובאיזשהו מובן אנחנו מחלקים אותה לחלקים, עושים לה פרגמנטציה, עושים אותה פיסות פיסות, ואנחנו מפרידים בין המרכיבים השונים של החוויה שלנו. אנחנו לומדים לאבחן בין המרכיבים השונים. אנחנו מזהים צליל, תחושות גופניות, נשימה, מראות, טעמים, ריחות, מחשבות, רגשות. לא סתם הסיפור על הפיל זה עם שישה אנשים. כי הנמשל זה חמשת החושים וגם החוש המנטלי, הרגשות והמחשבות. אבל ההפרדה הזאת שאנחנו מרכיבים לחלקים, מפרידים לחלקים השונים, היא הפרדה מתודית, היא לצורך לימוד וחקירה. אבל בעצם אם אנחנו נבחן, ואני מזמינה אתכם לבחון את הדבר הזה, אם אנחנו נבחן את החוויה שלנו, כל המרכיבים השונים האלה עולים ומופיעים ביחד. המודעות ומושאי המודעות, האובייקטים, עולים ביחד, מופיעים ביחד. התודעה והאובייקט שלה עולים ומופיעים, והם בעצם לא ניתנים להפרדה. הם ניתנים להבחנה, זה מה שאנחנו עושים, כמו צורה וצבע של דבר כלשהו שאנחנו רואים. אי אפשר להפריד בין הצורה לצבע. אני רואה את השאל הזה, והוא סגול. אני לא יכולה להפריד בין הצורה לצבע, אבל אני יכולה להבחן ביניהם. אז אני רוצה שנעשה רגע איזשהו זום אאוט, וכמו ציירת שמאוד מאוד מתמקדת בפרטים של מכחול ונקודות ופסים, הולכת כמה מטרים אחורה, כמה צעדים אחורה, ומסתכלת על התמונה היותר שלמה. זאת השאלה, כשאנחנו לוקחים אחורה מהזום אין שעשינו לרזולוציה מאוד מאוד קטנה של החוויה שלנו, של שאיפה, נשיפה, תחושה של זבוב מטייל על הפנים, תחושה של רק הבוהן נוגעת בעשב, ואחר כך העקב. זום אאוט לתמונה הכללית ששואלת שוב השאלה, מה זה להיות בן אדם? אנחנו רגילים לחיות ולהתנהל מתוך שכבה, כמו הדימוי ששכבה גיאולוגית, מאוד מאוד דקה, מאוד על הסרפס, על פני השטח, של מחשבות ורגשות. זו שכבה שהיא כמו הגלים הקטנים והקצף שעל פני האוקיינוס. וכל התנועתיות שלהם והקצף שלהם מרגישים לנו מאוד מוכרים. ולכן מתוך המקום המוכר מרגישים לנו גם מאוד בטוח. והרובד הזה של המחשבות והרגשות שאנחנו מאוד מאוד מכירים, שהוא הכי נגיש לנו והוא הכי זמין לנו. ואליו אנחנו כל פעם שוב ושוב פונים בבקשה להצעה, או כשאנחנו רוצים להכריע הכרעה, מה לעשות, במה לבחור, ללמוד את זה או את זה, להישאר בזוגיות או לעזוב, להישאר בארץ או לנסוע להודו. תמיד תיסעו להודו. אבל הרובד הזה שאנחנו פונים אליו זה קיום מאוד, איך אני אקרא לו, דליל. יש בו משהו דליל, יש בו בעיקר משהו מאוד לא מספק. משהו בנו, אני חושבת, מרגיש ויודע שיש עוד, there's more to life, שיש עוד המון המון רבדים לאוקיינוס. והידיעה הזאת והכניהה הזאת, יכול להיות שהם מה שהביאו אותנו לכאן, לריטריט. הרצון להנגיש, to access, את מעמקי האוקיינוס. התחושה שהמעמקים האלה שם, משהו בנו יודע, המעמקים האלה שם. אנחנו לא צריכים לקרוא את זה בשום ספר, אף אחד לא צריך לספר לנו על זה. ויש כמיהה טבעית. אני למשל גדלתי בסביבה מאוד מאוד אינטלקטואלית, ושאבתי המון הנאה ועניין מחקירה וניתוח אינטלקטואלים. אבל משהו בי הרגיש כל הזמן שמה ככה מאחורה. There's more to life. Must be more to life. ואנחנו רגילים להפנות את המבט, מטאפורית, אל הרובד של המחשבות והרגשות. וכשאנחנו מסיתים קצת, מתחילים להסיט את המבט, זה מה שאנחנו עושים פה בריטריט, להסיט את הקשב הלאה מהרובד הזה. כשהרובד הזה או הרבדים האלה קצת מורידים הילוך, קצת לוקחים את המושב האחורי, או כשקצת נוצרים בהם סדקים, שדרכם, דרך הסדקים האלה אפשר לראות ולחוש שיש עוד חלקים, עוד רבדים, שכבות, שבלהיות יצור אנוש, שלא רק חושב ומרגיש, לא רק חושבת ומרגישה, אלא גם מחוברת. מחוברת למה? האם אנחנו מחוברים להרגלים המחשבתיים שהם באמת רוב הזמן מרגישים לנו בטוחים ומוכרים? האם אנחנו מתחברים לתנועות ההרגליות של התודעה? ואם לא, למה עוד אפשר להיות מחובר? מאיזה מקום אפשר לחיות את החיים? מקום אחר, שונה, אולי לא ידוע בהתחלה, לא מוכר ואולי בגלל זה כביכול לא בטוח, מקום חדש ישן. היום באחת הפגישות עם אחת מכם, ואני חייבת להגיד לכם, הפגישות איתכם ממש מחממות את הלב. שאלות שלכם כל כך אמיתיות ואותנטיות, וכל פעם שאני פוגשת אתכם, אני מרגישה שאני פוגשת את עצמי. וכל השאלות שלכם זה שאלות, זה בדיוק השאלות שהיו גם לי. אז מישהי אמרה לי היום, התלבטה באיזשהו עניין, אם נשאר בריטריט או לעזוב. היא אמרה, אני רוצה שיהיה איזשהו כהן גדול, שאני אוכל לשאול אותו, שהוא יגיד לי מה לעשות. אמרתי לה, יש כזה, יש כזאת. הכהנת הגדולה שבפנים, זאת שיש לה את כל התשובות. יש בתוכנו, ובתוכנו זה מטאפורה, כי זה לא בתוכנו. וזה גם לא מחוץ לנו. משהו שהוא מאוד, מילים שעולות לי זה באנגלית, trustworthy, שאפשר וראוי לבטוח בו. ביירון קייטי, אישה שהתעוררה, שחיה חיים ערים, אומרת, ההשכלה שאתם זקוקים לה נמצאת בתוככם. איך אפשר ללמוד את מה שכבר נמצא בכם? אפשר רק להבין אותו. ואני אוסיף, אפשר להתקרב אליו, אפשר לחוות אותו. היא אומרת, אם אתם מוכנים להיכנס לתוככם ולהמתין לאמת, החוכמה המולדת שבכם פוגשת את השאלה, והתשובה מצלצלת אמיתית כאילו היא קולן בתוך ישותכם. עכשיו אין לי מושג מה זה קולן, מישהו יודע? כזה של מוזיקה? שנותן את הטון, זה בכלל עושה את זה עוד יותר מדויק. כשאנחנו רוצים לכוון את הגיטרה ועושים כזה טינג, אנחנו כאילו שאני מנגנת, אבל שמי שמנגן. וזה הצליל הכי מדויק. ובהתאמה איתו, כל השאר מתדייק. אז ככה היא אומרת, כשאתם מוכנים להיכנס לתוככם ולהמתין לאמת, החוכמה המולדת שבכם פוגשת את השאלה, והתשובה מצלצלת אמיתית כאילו היא קולן בתוך ישותכם. אז כשמתחילות להיסדק השכבות האלה, השכבות המוכרות, וכמובן ששכבות זה דימוי, והוא לא דימוי הכי מוצלח, אבל לא עלה לי משהו אחר. כשהן מתחילות להיסדק, מתחיל להיחשף, ואפשר להגיד השכבות האלה, זה ההרגלים המחשבתיים, זה האוטומט שלנו, זה המקומות שמרגישים מוכרים, בטוחים, אבל כבר לא משרתים, כבר לא... משהו בנו לא מסופק. מעבר למחשבות, ואני אעיז להגיד גם מעבר לרגשות. אפילו שהרגשות מקרבים אותנו לשם, אז נחשפת ידיעה עמוקה יותר מהאינטואיציה. כשהתודעה היודעת מסכימה לקחת את המושב האחורי ומפנה את מושב הנהג. והמשהו ה-trustworthy הזה, הוא מאוד לא אישי, אוניברסלי, ויחד עם זה מאוד מאוד אישי, מאוד ייחודי. והוא כמו משהו שהוא גדול מאיתנו, שאפשר להישען עליו ואליו, שיש בו שקט שלא תלוי בשקט שלנו, שלפעמים יש לנו ולפעמים אין לנו. ואז מתחיל להנחות את חיינו משהו שהוא מעבר לידיעה ואי ידיעה. משהו שהוא לא משהו, מקום שהוא לא מקום. שאולי הוא מדבר בשפה לא כל כך מוכרת, עדיין, באיזשהו לחש. כל דממה דקה. וצריך להשקיט קצת, וזה מה שאנחנו עושים כאן. את כל השאר, בשביל להפנות אליו את הקשב, בשביל לאפשר לו לצוף, לעלות. ואז החיים שהם כביכול במרכאות שלי, נחיים. זה לא האני, כבר לא האני מנווט אותם. להישען אל משהו שאפשר להישען אליו. כריסטופר דיבר אתמול, שלשום, על כך שכל התופעות בעולם התופעות מופיעות, שוהות קצת וחולפות. שוהות קצת, שוהות הרבה, אבל כל דבר שעולה ומופיע, שוהה, משתנה וחולף. מה לא משתנה? מה לא הופיע ולא יכול להיעלם, אבל מאוד מאוד trustworthy. משהו שאנחנו יכולים לתת בו אמון. הייתה פעם, לפני שנים הייתה בארץ, היו בארץ המון מין גל כזה של סדנאות IM וכל מיני כאלה, רובכם אני חושבת צעירים מדי, או חלקכם. החברה נסעה למדבר, מדבר זה מקום טוב לחוות סדנאות כאלה, והתנסו שם, המדריך הנחה אותם בתרגילים של לתת אמון. והוא הסביר, הנה נעמוד כאן על הצוק הזה, ואחד אחד תעמדו עם הגב לצוק, וטיפלו אחורה, ואנחנו הקבוצה, זה לא היה ממש צוק, איזה מין מדרגה, סלע. אבל בתור התחלה זה משהו. והקבוצה תתפוס אתכם. והחברה שסיפרה לי את זה, סיפרה שהיא כל כך התרגשה מהרעיון, שהיא נעמדה, קפצה על הסלע ופשוט נפלה אחורה לפני שהקבוצה הצליחה להתארגן. יש שיר נורא יפה של אביתר בנאי שרציתי להשמיע לכם, אבל מכל מיני עניינים טכניים לא הסתדר לנו, אז חשבתי לשיר לכם. מכל מיני עניינים טכניים גם זה לא הסתדר, אז אני אקריא לכם. וזה שיר מאוד מאוד מטאפורי. את רוב הדברים העברתי, נשאר רק עוד ארגז אחד. אפשר לחשוב על לפעמים, אנחנו במצב שאנחנו באמת, רוב הדברים כבר הסתדרו, כבר העברנו, אבל נשאר עוד ארגז אחד. כדי להרים אותו, אני צריך עזרה שמימית. כמו אבן כבדה מונחת על אוצר, כדי להזיז אותה, אשיר לה מנגינה שקטה ואחכה. זה כמו לקפוץ מצוק ולהתחיל לעוף בכוח האמונה. לקחת נשימה גדולה, לרוץ וליפול אל זרועותיו המושטות של אב הרחמן. ולדבר עם נמר בדיבורים של היגיון. כריסטופר דיבר אתמול על To look the tiger in the eyes. לדבר עם נמר בדיבורים של היגיון כדי לחלץ מפיו ציפור קטנה. יונה תמה, אחות קלה. ולעשות שלום ביני לבין עצמי צריך הרבה חוצפה. ידיים, אמונה, עיניים לעצום וליפול אל זרועותיו המושטות של אב הרחמן. מישהו מכיר? תשאירי איתי. וליפול אל זרועותיו המושטות. ליפול אל זרועותיו המושטות. של אב הרחמן. תודה על העזרה. יכול להיות שחלקנו לא מתחברים למילים אב הרחמן. אז תמצאו לכם משהו אחר שאתם כן מתחברים אליו. בשבילי זה התנועה של החיים. ליפול לזרועותיהם המושטות של החיים. התנועה הלא אישית של החיים. התנועה הנדיבה, הפתוחה, השמחה, חסרת הזמן, ללא גבולות. החיים המופלאים, הפשוטים, האורדינרי. יש באנגלית משחק מילים כזה של אורדינרי ואקסטרודינרי, שאני חושבת שאולי אני ממציאה, אבל שזה בא מאקסטרה אורדינרי. הייתה מתרגלת מדהימה בשם שמחה יעל. היא נולדה עם השם יעל והיא חלתה בסרטן, והשנים שהיא התמודדה עם הסרטן והייתה בדרמה והייתה בתרגול, היא התחילה להפיץ כל כך הרבה שמחה שהבן זוג שלה הוסיף לה את השם שמחה יעל. היא נפטרה לפני שנה. שיר שלה שנקרא התמסרות. לחיים האלה אין צורה או שם. אין כוונה שעלינו לפצח. אין משמעות נסתרת אותה עלינו לחפש בעלתה. החיים חיים. כל שאנו יכולות לעשות הוא לומר להם כן. לומר כן לחיים המבקשים לעשות בנו את מעשה האהבה הפרוע שלהם. לומר כן לים המבקש לשאת את גופנו בין גליו. כן לחילופי העונות עם הפריחה המתנפלת על הטבע באביב המשוגע הזה. כן להתבגרות, ואז כן להזדקנות. כן ללידות, למחלות, למוות. כן לאסונות ולניסים. כן להשתנות המתמדת של כל הדברים כולם. ובכן, כן, פשוט כן. מדוע זה כל כך קשה לומר כן? כמה שנים עברתי עד שהסכמתי להתמסר לחיים האלה? האמת היא שאני יכולה לקרוא לזה התמסרות רק בדיעבד. לאחר שהחיים חיבקו אותי חיבוק של חסד מופלא. עד אותו הרגע הייתה זו סתם עוד נפילה. קריסטופר הזכיר לפני יום יומיים שאמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי, וזה היה מוות מאוד פתאומי. אני ביקרתי אותה יומיים קודם, והיא הייתה למעלה מ-90, לפני את ה-90 וחצי, בדיוק כמה חודשים קודם חגגנו ל-90 עם כל המשפחה, היינו איזה 200 איש, והיה מאוד שמח ומרגש. ושנה קודם לקחנו אותה ליום הולדת עם הנכדים בסיור בכדור פורח, והיא כל כך נהנתה, הייתה מאושרת. החלק שלה לטפס על הכדור פורח היה מאתגר, וזה היה מאוד גם חלק משעשע. וביקרתי אותה, היא הייתה צלולה, היא הייתה בריאה, היא הייתה שמחה. כשהבן זוג שלה מזה 25 שנים ביטא את החרדות שלו על זה שהיא כבר מבוגרת, אז היא ישבה לצידו וצחקקה. אמרה לו, ככה זה החיים. המוטו שלה היה, צריך לקבל בחיים את הטוב ואת הרע. יומיים אחרי זה, קיבלתי טלפון מאחי, שהיא הרגישה לא טוב, ולקחו אותה לבית חולים. ולמחרת בבוקר נסעתי, ובדרך אח שלי התקשר, ואמר, היא קמה בבוקר, ירדה לשירותים, דיברה עם האחיות, אמרה שקצת מתקשה לנשום, עד שהאחות הלכה לקרוא לרופא, חזרו, היא כבר הפסיקה לנשום. ואז הבית חולים התחילו לעשות כל מה שהם יודעים לעשות. עם המחשור ועם הפימפום. התקשרתי, הייתי בדרך לשם, התקשרתי לענת, הבת זוג שלי. סיפרתי לה. אז היא אמרה, את יודעת, מהניסיון שלי, היא אמרה לי, הם עוד יכולים להחזיר אותה לחיים, זה יכול עוד לקחת שבועות, חודשים, עם מחשור, עם עניינים. אמרתי לה, אני מכירה את אמא שלי. היא לא, אין לה, לא תיתן להם להפריע לה במסע. לא תיתן שיבלבלו לה את המוח עם השטויות האלה. ובאתי, ובאמת הם, צדקתי, הכרתי אותה נכון, היא לא נתנה להם. ובאתי וישבתי על ידה הרבה הרבה שעות. אני רוצה לקרוא לכם חלק, פסקה ממה שאח שלי כתב עליה, הקריא בהלוויה. ישבתי היום ליד גופך נטול החיים, זה אח שלי כותב, ונזכרתי ביום בו נולד בני. זהו רגע בלתי נתפס, רגע של פליאה והלם, בו חודרת להכרה ההבנה שהרוח שנגלית ביצור הקטן שאח נולד לא הייתה שם קודם, שחיים נוצרו יש מאין. ישבתי לידך ואותה פליאה הכתה בי. רגע לפני עוד היית, ורגע אחר כך הגוף שלך, המוכר כל כך, שתמיד התייחסתי אליו כאילו הוא את, עדיין היה, אבל כל כך ברור היה שאת כבר לא שם. הפלא הזה התרחש שוב, והחיים שנוצרו יש מאין חזרו אל העין. ואמא שלי, כסטופר אמר, לא היינו, רובנו לא היינו בוחרים את ההורים שלהם נולדנו. אני הייתי חד משמעית בוחרת. אמא שלי הייתה, היא לא הייתה by far, לא הייתה מושלמת. אבל הייתה בינינו כזאת אהבה, והיא הייתה בן אדם עם ערכים שתמיד מאוד מאוד הערכתי. והיה לה חוש הומור. אחד הדברים הכי מאפיינים אותה היו חוסר השיפוטיות. היא אפשרה לי ולאח שלי, תמיד עודדה אותנו, לא רק אפשרה, לעשות מה שנכון לנו, לקחת, לסלול, למצוא בעצמנו את הדרך שלנו, ולא ללכת בדרכים שסללו אחרים. וחלק מזה קיבל ביטוי שאפילו לא היה בהכרח קל לה, כי אח שלי ואני נסענו לארצות הברית, וחיינו שם באשרם הרבה שנים, חיים של תרגול, קצת דומה למה שאנחנו עושים פה, אבל 24/7, 365 ימים בשנה, ואמא שלי נשארה לבד, היא כבר התעלמנה אז מאבא שלי, והיא אף פעם לא שמה עלינו לא שום גיל טריפ, ולא אמרה לנו, נו, אני פה בודדה, והייתה מאוד מאוד מפרגנת. ואפשרה לנו באמת למצוא את דרכנו. והיה לנו זמן מאוד מאוד משמעותי ביחד באשרם הזה. אני נזכרת, האשרם הזה, אחד מהדברים שתרגלנו שם, יוגה, מדיטציה וכו', היה גם פרישות מינית. אז זה היה הפרדה מוחלטת, זה לא היה אשרם כמו של אושו, היה אשרם יותר כמו מנזר. זה הייתה הפרדה מוחלטת בין מה שאצלנו קראו brothers and sisters. גברים לחוד, בארוחות, באולם מדיטציה ברור, בעבודה, בשירות, במקומות לינה, הפרדה מוחלטת. אבל אני הייתי עם אח שלי, ורצינו לפעמים לדבר ביחד, לשבת ביחד בארוחות, לאכול ביחד, לטייל ביחד. אז היה צריך להודיע באשרם. אלה הם אח ואחות באמת, לא אח ואחות. וכשהיא באה לבקר אותי במתחם של הבנות, אז היה צריך איכשהו, זה היה מאורה נדיר, והיה איכשהו צריך להזהיר את הבנות שלא הסתובבו שם בתחתונים, שמגיע brother, אז הייתה יוצאת קריאה, אני הייתי מסתובבת במסדרונות, והוא אומר, brother in the hall, brother in the hall, שכל הבנות ידעו. היה לנו שמח שם. אז כשאנחנו מתחילים להתחבר או ממשיכים או מעמיקים להתחבר לאיזה שהם רבדים של איזושהי ידיעה של הכהן או הכהנת הגדולה הפנימיים, של מעמקי האוקיינוס. התשובות מתחילות להיות יותר נגישות. ומתחיל להיות לנו יותר ברור ההבדלים בין מה זה רצון ומה זה השתוקקות, מה זה לוותר לעצמי ומה זה להיות נאמנה לעצמי. ואחד המדדים או אחד האינדיקציות לחיבור הזה, זה שמתחיל להיות לנו יותר קל בחיים. אני רוצה להקריא מהספר של אסתר ואברהם היקס. זה נקרא להוריד את הקנו שלכם למים. אתם זוכרים מה השם של השיחה היה? לסובב את הקנו במורד הזרם. כולם יודעים מה זה קנו? דמיינים שאתם מורידים את הקנו שלכם עם המשוטים לנהר וצפים בזרם, ואז הופכים את הכיוון של הקנו כדי לשוט במעלה הנהר וחותרים בכל כוחכם נגד כיוון הזרם. אנחנו רואים אתכם יושבים בסירה שלכם וחותרים בכל הכוח נגד הזרם, ואנחנו שואלים אתכם, מה דעתכם לסובב את הקנו שלכם לכיוון מורד הזרם ולנוע עם הזרם? רבים יענו, לשוט במורד הזרם זה רק לעצלנים, זה לוותר לעצמי. אבל כמה זמן תוכלו לעשות זאת, אנו שואלים. אני לא בטוח, רבים יענו, אבל התפקיד או האחריות שלי היא למצוא פתרון. אחר כך מסבירים לנו עוד, כאן כולנו עושים את זה ככה. ככה עשתה אמא שלי, והיא למדה את זה מאמא שלה. כל מי שרוצה להגיע למשהו, חייב להיות חרוץ ולחתור נגד הזרם. כל האנדרטאות הוקמו לכבוד האנשים החרוצים שעמדו בכוח ובאומץ נגד הזרם. ובכל אופן, אחרי מותנו נקבל תמורה עוד יותר גדולה, כזו ששמורה לאנשים שמתאמצים נגד הזרם. אנחנו מביטים בכם ורואים איך המאבק שלכם נגד הזרם הולך ומתייעל. השרירים שלכם מתחזקים, הסירות שלכם נעשות טובות יותר, ואתם מגלים משוטים חזקים יותר. וכל הזמן אנחנו מקשיבים בסבלנות לתירוצים ולהסברים, ואנחנו יודעים שכל מה שאתם רוצים ומחפשים נמצא במורד הזרם. ואיך יודעים אם אנחנו במורד הזרם או במעלה הזרם? אז הם אומרים, תעשו מה שאתם אוהבים. תעשו מה שגורם לכם שמחה. זה מזכיר לי שפעם, כשגרתי בתל אביב, איזה גלגול קודם, אז קראתי את דרך האמן. מכירים את הספר הזה? זה ספר נהדר. וספר עבודה כזה. ויש שם שיעורי בית. השבוע הראשון לכתוב דפי בוקר. עשיתי את זה באדיקות. השבוע השני, שיעורי בית, כל יום למצוא משהו אחד שאני אוהבת לעשות, שהוא פן. פיור פן. לא שהוא טוב לי, לא שהוא בריא לי. פיור פן. הפסקתי את הספר. כי לא מצאתי. איך זה מרגיש לנו כשאנחנו שומעים? מה עולה? את תעשו מה שגורם לכם שמחה. תעשו מה שאתם אוהבים. אולי עולה כזאת, שמעתי כאן איזה מין הנחת הקלה כזאת. אולי עולה, רגע, רגע. ואולי, אז אולי אני כל הזמן רק אבחר רק במה שטוב לי, אז אוקיי, אז טוב לי לעשן סיגריה. אז מה יעצור אותי מלעשן סיגריה? או, כן, וכולי. אנחנו רוצים להבחין, ללמוד להבחין בין טוב לבין מה שנותן הקלה רגעית. בין טוב ומשמח מהמעמקים של האוקיינוס, לבין מה שמשאיר אותנו באזור נוחות. אנחנו יכולים לפנות אל הנפש, לפנות אל מעמקי הנפש ולשאול, מה יעשה לי טוב באמת? מה ישקה את הנפש הצמאה? מה יקרב אותי אל מעמקי האוקיינוס? מה גורם לי שמחה אמיתית, לא הקלה רגעית? בשבילי, אני מניחה שאתם יכולים לנחש מה עושה לי את זה, הרבה, בעיקר, יש הרבה דרכים יפות, אבל כמובן, מדיטציה, דרמה, הדרך, זה לא רק המדיטציה. וגם הרבה אנשים משתפים שמה שמקרב אותם אל הנפש, אל השמחה, אל השקט שלא תלוי בנסיבות, זה גם להיות בטבע, להתחבר אל עולם הטבע, לא רק להיות בטבע. אני מאוד חובה את זה, למשל, עם החתולה שלי, עם התרנגולות שלנו, ולהיות במדבר. אין עליות במדבר. אני רוצה לסיים עם שני קטעים קצת ארוכים על להיות במדבר. אחד זה מהמסע לאיכטילן של קרלוס קסטנדה והמסע שלו, המסעות שלו עם דון חואן. יום אחד דון חואן אמר לו, זהו, עניתי לך על מספיק שאלות. כמה שאני לא עונה לך, המיין שלך מייצר עוד שאלות. מספיק. לא עונה יותר. לך למדבר. הוא שואל, קרלוס שואל, ומה אני אמור לעשות שם? הוא לא עונה לו. הוא עושה לו תנועה של לך. גמרנו עם השאלות, אמר לבסוף. וקרלוס הולך ומטפס על הרים ויורד גאיות ובילה שם את הלילה, והוא לא כל כך בטוח שיש לו עם מה לחזור. אבל הוא מרגיש, זהו, אין לו, לא חווה איזה משהו מסוים, אז הוא אומר, אוקיי, אני אחזור. התחלתי חוקך בדעתי אם לצאת לדרך תכף ומיד או לא. שכבתי ארצה על בטני, והשענתי את ראשי על זרועי. הרגשתי בחוסר מנוחה ושיניתי את תנוחתי פעמים אחדות, עד שמצאתי עצמי שוכב ובפניי מערבה. השמש כבר הייתה נמוכה, עיניי עייפו. השפלתי את מבטי אל הקרקע וראיתי חיפושית שחורה גדולה. היא יצאה מאחורי אבן קטנה, בדוחפה לפניה כדור של דומן שהיה גדול ממנה כפליים. שעה ארוכה עקבתי אחרי תנועותיה. נוכחותי לא התרידה כנראה את החיפושית, שהמשיכה לדחוף את מסעה מעל אבנים, שורשים, גומות וגבשושיות. ככל שידעתי, היא לא הייתה מודעת למציאותי שם. החיפושית ואני נמצאנו באותו עולם, ואם זאת ברור היה כי אין זה אותו העולם לגבי שנינו. שקעתי כולי בהתבוננות בחיפושית, והשתעתי לכוח העצום שנזקקה לו אל נכון כדי לשאת את מסעה על פני סלעים ובתוך בקעים. זה מזכיר לי את הארגז הכבד האחד שעוד נשאר לאביתר בנאי. שעה ארוכה התבוננתי בחרק, ולפתע נעשיתי מודע לדממה שסביבי. רק הרוח שרקה חרש בענפים ובעלים של הבתה. הגבתי את עיניי, ושלא במתכוון נפניתי שמאלה בתנועה מהירה, וראיתי כהרף עין צל קלוש על פני סלע במרחק פסיעות ספורות ממני. חשתי צינה בשיפולי גבי, חלפה בי המחשבה כי המוות מתבונן בי ובחיפושית. חיפשתי בעיניי את החיפושית אך לא יכולתי למצאה, כסבור הייתי שהגיעה אל מחוז חפצה והטילה את מסעה לתוך מחילה שבקרקע. הנחתי את לחי על הסלע החלק. החיפושית הגיחה מתוך מחילה עמוקה ועצרה במרחק סנטימטרים ספורים מפניי. נדמה היה לי שהיא מסתכלת בי, ולרגע הרגשתי כי היא מודעת לנוכחותי. אולי באותה צורה שהייתי אני מודע למוות שלי. צמרמורת חלפה בגופי. אחרי ככלות הכל, החיפושית ואני לא היינו שונים כל כך זה מזה. המוות כמוהו כצל, ערב לשנינו מאחורי הסלע. ידעתי רגע יוצא מן הכלל של התעלות הרוח. החיפושית ואני היינו על אותו מישור. אף אחד מאיתנו לא היה טוב מן השני. המוות שלנו עשאנו שווים. התעלות רוחי ושמחתי היו כה עזות עד שהתחלתי בוכה. דון חואן צדק. הוא תמיד צדק. חייתי בעולם מסתורי ביותר, והייתי ככל אדם אחר יצור מסתורי ביותר, ואף על פי כן לא הייתי חשוב מחיפושית. ביירון קייטי, אלף שמות לאושר. להיות לבד במדבר זה להבין את המוחלטות של הלבד, את הטבע החיובי של הריקנות. במשך היום לא נשמע שום צליל, רק קילומטר אחרי קילומטר של אותו דבר. אין לדמיין למה להשוות את המרחבים העצומים של המדבר כשאתם נמצאים בו לבד. בלילה, בעולם נטול ירח, בין הניחוחות והדממה, אתם שוכבים ואין לכם מושג על מה אתם שוכבים. על נחש? על קקטוס? אז אתם שוכבים וממתינים. היא כמובן מדברת על החוויה שלה. מרימים את מבטכם אל הכוכבים, מקבלים את הקרקע וקרירות החול, ומבטרים על המחשבה שהתודעה מסוגלת לתפוס את הגושים שמתחת לרגליכם או לכתפיכם. ואז מגיעה המחשבה על הזמן. האם חצות עכשיו? האם חלפו 5 ימים? 5 שנים? ומי אני שתוהה מי אני? ואז אתם מחייכים חיוך שנובע מכך שאין לכם מושג וגם לא ממש אכפת לכם. כי התשובות יקמלו בשמחת הרגע. דבר מכל החיים הדמיוניים אינו יכול להתחרות ביופיו של הלא כלום, במרחביו העצומים. אותה אדמת מדבר מדהימה הייתה המורה הדגולה ביותר שלי. היא לא זזה ממקומה. אני יושבת עליה ואין שום תנועה, שום ויכוח, שום תלונה. האדמה מעניקה ללא תנאי וללא הבחנה, וזו ההוכחה לאהבה. היא מדברת באמצעות הרוח, הגשם, החול, הסלעים וקולות יצוריה. היא שרה את שיריה בלי פירושים וממשיכה להעניק ללא כל ציפייה לתמורה. היא תתמוך בכם במשך כל ימי חייכם, וגם אם תזרקו עליה פחית או תשליחו רעל אל תוך מחזור החיים שלה, מה שאנחנו עושים, או תפילו עליה פצצה, מה שאנחנו עושים, עדיין תזכו לאהבת חינם שלמה. היא מעניקה עוד ועוד. היא אני הערה. היא אתם. את כל הפסקה האחרונה הזאת על האדמה קראתי בשביל המשפט האחרון. כל מה שהיא מתארת כאן על האדמה ועל הנתינה הבלתי בלתי מתפשרת ובלתי תלויה בדבר, נתינה לא אנוכית וללא הבחנה. הנתינה הזאת היא גם אנחנו. אנחנו היא אני הערה, היא אתם. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף. האדמה מעניקה ללא תנאי וללא הבחנה, וזו ההוכחה לאהבה. היא מעניקה עוד ועוד. היא אני הערה. היא אנחנו הערים.